אוקיי, אז שלום לכולם. שמח לראות אתכם. אני רואה כמה פנים מוכרות. אנחנו בעזרת השם נעסוק. אני יודע שאין לכם את הספרים, אז אני מצטער, אני לא אוכל להסתכל עליכם יותר מדי, אלא מדי פעם להרים את העיניים, אם זה בסדר מבחינתכם. אתם איתי, נכון?
כן, איתך, שומעים.
כן, אוקיי.
טוב, אז לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתה, ודחילו ורחימו, ורחימו דחילו. ביחודה שלים בשם כל ישראל, אנחנו באים ללמוד בזוהר הקדוש, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי המקוננו, עלינו מעשי המקוננו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחדש את עולמך ושנצא כולנו בריאים ושלמים לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו בקרוב, אמן. אני בספר הזוהר בפרשת וירא, והזוהר הקדוש עוסק במפגש הראשון של משה רבנו עם בני ישראל לפני היציאה ממצרים. והפסוק בתורה אומר לנו, וידבר משה חן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. זאת אומרת שמשה ניגש לבני ישראל כדי להודיע להם שהוא הגואל, שהקדוש ברוך הוא החליט לגאול את ישראל באותה עת, אבל אין שמיעה. ולא שם, לאו דווקא מבחינה של אוזן, אלא אין אפשרות לקלוט. ישנם זמנים שהאוזן אטומה, יש מין אורלה שחופפת על האוזן, כיוון שהאדם לא פנוי לשמוע מדרגה ש מעבר לשכל הפשוט שלו. המסר כל כך גבוה, שאין אפשרות להקשיב לדבר שנאמר, ויתרה מכך, אין גם אפשרות לקלוט מסרים שעכשיו, באותו רגע, לא נתפסים בשכל שלי. זאת אומרת שאם תבוא אל אדם ותאמר לו דבר גבוה מאוד בזמן שהוא בדיכאון, סביר להניח שאם אין הקלטה, הוא לא יבין את מה שאמרת לו, והוא צריך לשמוע את השיעור, את המסר, בשידור חוזר, כדי להפנים את מה שנאמר. הסיבה מובד בתורה, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. הביטוי כאן הוא ביטוי מאוד מיוחד במינו, והזוהר שואל מיד, מה פירוש מקוצר רוח? מה זה קוצר רוח? אנחנו יודעים בלימוד הפנימי שיש חמש מדרגות, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כשהנפש לבדה ואין את המדרגות העליונות יותר, הראשונה שבהן היא הרוח, אז יש רק נפש. כשהאדם הוא בעל נפש ואין לו גם רוח, אז הוא בעצם במצב של קטנות. כי הנפש מלובשת בדם, וזו המדרגה הבסיסית של האדם, אבל האדם לא יכול לחיות במדרגה כזאת, כיוון שהוא בעצם רק בחיות המינימלית, הבסיסית. אז רבי יהודה בא ועונה על אותה שאלה שעכשיו שאל. אמר רבי יהודה, שלא היה להם זמן לשבות ולנוח ממלאכתם משום הגזרה של לכו עבדו ותבן לא יינתן לכם ותוכן לבנים תיתנו. כלומר, בינתיים אנחנו ברובד הפשוט. רבי יהודה אומר שלא היה להם זמן לשבות ולנוח מאותה מלאכה. כלומר, עצם זה שאין להם אפשרות להקשיב, לשמוע, להבין, להפנים את הרעיון, זה בגלל שאין להם עדיין מנוחה. אין להם מנוחה כיוון שהם באמצע עשייה של גזרה פרעונית שלא מאפשרת לעלות, להתעלות למדרגה של שמיעה. יש תדר, התדר הוא משדר על קומת הרוח. מי שנמצא בקומת הרוח, שומע. מי שלא כיוון את הכפתור שלו, אלא למדרגה הנמוכה שאתה נמצא בה, בעל כורחך, אתה לא מסוגל לשמוע כי אתה לא שומע. השידור הוא בכלל לא ברובד, בגובה שאתה מסוגל בכלל להקשיב. זאת אומרת שהם עכשיו בתדר אחר, הם בתדר של פרעה, הם עבדים לאותה מדרגה מצרית שלא מאפשרת להם בכלל רוח. כמובן שאם אין רוח, הם גם לא נשמה, לא חיה ולא יחידה. ולכן אין גם אפשרות לגאולה. כיוון שאי אפשר להיגאל במדרגה של נפש. כדי להיגאל צריך להתעלות, או להיפתח ליתר דיוק, למדרגה גבוהה יותר. וכאן המדרגה הבאה, הגבוהה, היא בעצם מדרגת הרוח. אז הזוהר ממשיך, ולא היו יכולים ולהשיב רוחם ונשימתם ולהכניס הנשימה בעומק ליבם כדי לקרר את חמימותו. יש כאן בעצם ביטוי מאוד מדויק של מדרגה, של מצב נפשי, שבו הלב כל כך בדיכאון, שהוא פועל כל הזמן במין כאב, שבעצם מגביר את החום. החום הפנימי של בני האדם במצב כזה של פאניקה, לא מאפשר את הקרירות. וכשאין קרירות, אי אפשר גם לקבל שום אפשרות, אין שום אפשרות להחלטה. אי אפשר לקבל החלטה במדרגה של חמימות יתר. ולכן אין קור רוח, אין שכל, יש רק בטן, ומהתחושות הפנימיות, הנמוכות ביותר, זה מה שמתקבל. רק אחד יכול לשמוע אותי, או כולם יכולים לשמוע, וכולם יכולים גם להגיב?
או שרק... כולם יכולים לשמוע, אבל יכולים להגיב רק אם הם ישחררו את הרמקול ממצב של השתק.
הבנתי. תודה רבה, אסנת. עכשיו, ברגע הזה, בשלב הזה, רבי שמעון בר יוחאי נכנס לתמונה. אומר רבי שמעון, מה זה מקוצר רוח, שעדיין לא נפתח מקור החירות מהבינה, שהיא סוד היובל. עכשיו אמרנו שרוח זאת המדרגה הבאה, כלומר מדרגת התפארת. אז מה עכשיו רבי שמעון בר יוחאי מביא לנו מדרגה הרבה יותר גבוהה שהיא בינה. אלא שהתפארת, אנחנו יודעים שאין לה חיות מעצמה. כל החיות של התפארת, איפה הנשמה של התפארת? בקומה שלמעלה, בבינה. זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי לא הולך למדרגה הקרובה לנפש, שאיננה, אלא הוא הולך לסיבה העליונה, שהיא סגורה, ולכן אין גם רוח. כלומר, אם אין נשמה מעל הרוח, אז אין רוח. תשימו לב שאם אני ממשיך ברעיון הזה, כיוון שהבינה אינה אור בפני עצמו, היא חייבת להיות מלאה בחוכמה. זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום אומר לנו, אתם מסתכלים עכשיו על הנפש, הנפש זו הבת, זו המלכות. אבל מי מייסד את הבת? אבא. אבא זה החוכמה. החוכמה לא נמצאת בבינה, הבינה אין לה מה לתת לבן של התפארת, מבחינת קומות של נשמה זה רוח, וכשאין רוח, אז יש רק נפש לבדה, וגם היא במצב שפילפון קרוב למיטה. זאת אומרת שאנחנו במצב גלותי שהכל סתום מהבחינות העליונות. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם אין יובל, אם אין מדרגה עליונה פנימית שהיא בקומת הנפש, רוח, נשמה, זה כבר נשמה, אז אין כבר רוח, אין נשמה ואין גם חיה, כמובן שיחידה בכלל. במילים אחרות, גם אם המשיח נמצא, והוא נמצא, באותה תקופה זה משה רבנו, עליו השלום, הרי שהוא לא יכול להתגלות, כי אין כלים. כי גם אם הוא משדר את השידור שלו, השידור שלו לא נכנס, אי אפשר לקלוט. אז הוא יכול לדבר, הוא מדבר באוויר. וזה בדיוק מה שקורה. וידבר משה אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה. תשימו לב לחזרה של המילה משה. וידבר משה, כן, אל בני ישראל. היה מספיק לומר ולא שמעו. אבל ולא שמעו אל משה. כלומר, הם לא מסוגלים לשמוע למושיע, למשה. אבל הם כן שומעים את השידור האחר, את פרעה. לכן, אם אין מדרגה עליונה לנפש, אני חוזר, אין רוח, אין בינה, נשמה, אין חיה, חוכמה, אין יחידה, מדרגה הרבה יותר עליונה. ולכן, אם אין מדרגה של יובל, ממשיך רבי שמעון, אז אין אפשרות לתת להם שביטה וחירות ולהשפיע את הגאולה. הגאולה נמצאת, אבל היא לא זורמת, היא לא יכולה להתגלות. וזה שכתוב מקוצר רוח. כלומר, מקוצר כוחה של הבינה שהיא סוד רוח חיים. רוח אלוהים מרחפת על פני המים. אתם זוכרים בבראשית, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. זאת אומרת שיש כאן תדרים עליונים מיכולת הקבלה. ולכן אין רוח אלוהים, אין רוח גאולה, אין אפשרות לגלות את כל זה. שוב פעם, אני רוצה להזכיר דבר שלמדנו הרבה הרבה פעמים, אבל בסייעתא דשמיא נחזור עליו, אין שינוי אצלו. התדרים האלה קיימים כל רגע, המדרגות הללו קיימות כל רגע, הגאולה קיימת כל רגע, הגואל נמצא כל רגע, השידור האלוהי משודר כל רגע. מחכים רק לכלים. ברגע שיש שינוי אצל הכלים, והכלים מצליחים להתעורר, להתעלות, ולהיות באוזן קשבת, אז הדברים זומים. זאת אומרת שהגאולה קיימת כבר מתחילת הבריאה, זה מה שעכשיו קראנו, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, מה זה אומר? שיש כבר פתרון. פתרון והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. יש כבר, הפתרון הוא ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אבל אין מי שישמע. אתם זוכרים את הפסוק בתהילים? יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אבל אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. אם אין מי שישמע, יכולים לומר, יכולים לדבר, מי ישמע? אין כלי, קיבול. הדברים פשוטים. ורוח האחרון שהוא המלכות, אומר רבי שמעון, עליו השלום, שהיא מידה אחרונה, לא שלטה עדיין לעשות ולהראות את גבורותיה, שהם 10 המכות. זאת אומרת שגם המלכות בעצמה עדיין לא יכולה להתגלות, כי אין לה כוח מלמעלה. הרי לת לה מגרמה כלום. אז אם אין לה מעצמה שום דבר, ומי שלמעלה ממנה לא יכול להזרים, כי עם ישראל לא נמצא באזור, הוא נמצא אבל הוא לא שומע. האמת שאין עדיין מושג של עם. וזו הסיבה הפנימית. מדובר עדיין בבניין האומה, בעיבור אותה אומה. האומה תיוולד בליל הסדר. לא לשכוח שליל הסדר, בעזרת השם, שבוע הבא ביום חמישי, כלומר רביעי לילה, זה הרגע של לידתה של האומה, בפעם הראשונה בהיסטוריה. אותה אומה שהקדוש ברוך הוא חשב, שעלתה במחשבה בבריאה, בשכל האלוהי, לא התגלתה בעולם, לא נולדה. אז מה זה ליל הסדר? זה בעצם יום הולדתה של האומה הישראלית. אתם מסכימים, נכון? בליל פסח, ביציאת מצרים, נולד עם ישראל. הדבר הזה עדיין לא קיים בשלב הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. לכן אין אפילו אפשרות לתת מכות כדי לשחרר את הכלא הזה, כדי להוציא, להסיר את המסך הזה. ואז היד דוחק הרוח, אז מה עושה הרוח? רוח זה גם זכר וגם נקבה. אפשר לומר רוח חזק או רוח חזקה. אז הרוח נמצאת. לענייננו זה זכר, כן? הרוח נמצא למעלה מן המלכות, והמלכות לא יכולה לקבל, מה עושה הרוח? דוחק. כלומר, כמו שיוסף לא יכול להתאפק, והוא רוצה לגלות. אז הרוח דוחק. מה קורה כשהרוח דוחק? יש מצבים של לחץ. אנחנו היום במצב דומה. הרוח, רוח הגאולה דוחק, והכלים מתעוררים, כן, באופן אוטומטי, חייבים להתעורר כבר. אי אפשר כבר להמתין, כי זה לוחץ. או שאתם מתעוררים, או שזה כואב. אז לפעמים מביאים כל מיני מדרגות. כן, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, קורונה. הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו, תשמעו, אני קורא לכם. ומי היה בקוצר רוח? מי זה היה בקוצר רוח? היא המלכות, שהיא המידה האחרונה. כלומר, הרוח כשלעצמה קיימת, אבל אם היא לא ניתנת במלכות, הרי המלכות היא הפועלת. המלכות היא מוציאה מן הכוח אל הפועל. אז כל המדרגות קיימות, שוב פעם, אבל המלכות שהיא הכלי האחרון, אם אין במלכות הזאת, כי אם נפש בלבד ואין לה רוח, אז אין לה רוח. אז מי זה שהפסוק אומר עליו ולא שמעו אל משה מקוצר רוח? אותה מלכות. כלומר, כנסת ישראל עדיין חסרת רוח. ולכן הייתה כביכול בצר ובמצוק על צרתם של ישראל. בצרתם לא צר. אז עם ישראל נמצא בצרה, עם ישראל נמצא בכלא, המלכות בעצמה, כן, גם כן נמצאת בכלא. כל מקום שגלו ישראל, שכינתה גלתה עמהם. לא לכיוון חיובי, כן? לאו דווקא. יכול להיות שהקריאה כאן היא לכיוון שלילי דווקא. כלומר, בגללכם, שולחה עמכם, בעוונותיכם שולחה עמכם. אז אל תחשבו שאתם בגלות ואתם בשקט, כי יש לכם שכינה איתכם. יש לכם שכינה איתכם בגלל שהגלות גלתה, שהשכינה גלתה עמכם בגלות. אז להפך, אתם צריכים לחשוב עליה ולהשיב אותה. אז זה נאמר, ושב השם את שבותך. כן, בספר דברים. ורשי במקום, מה זה ושב, היה לו לומר, והשיב. אלא הכתיב גאולה לעצמו. כשאתם תשובו, גם השכינה חוזרת. גם אני, הקדוש ברוך הוא, חוזר. ויש בזה סוד, ממשיך הזוהר. כן? דרך אגב, משה רבנו אומר, ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתיים. כלומר, אם ישראל, אם המלכות בקדושה לא שומעת אותי, כן? איך ישמעני פרעה? זה לא שקל וחומר, אם ישראל לא שמעו, אז פרעה לא ישמע. פשוט מאוד, אם אין כלים, מה שייך בכלל ללכת לפרעה? והתוספת, ואני ערל שפתיים. כן? גם משה רבנו, יש לו כאן עכשיו בעיה, כיוון שאין רוח, והרוח זה הדיבור, לא לשכוח, רוח ממללה. ברגע שהרוח לא מתגלה בנפש, שזה המלכות, שזה הפה, אז זה פה, מלכות, בלי רוח. אז אי אפשר לדבר. אז משה לא יכול לדבר. זאת אומרת שהדיבור קיים, אבל שום דבר לא יכול לצאת. ואני, אתם מבינים עכשיו מי זה האני, המלכות נקראת אני, ערל שפתיים. זאת אומרת, אין לי, יש אורלה שלא מאפשרת לשפתיים להתבטא. מי הן אותם שפתיים? נצח והוד. נצח למעלה, הוד למטה. אין נצח והוד, אין לשון יסוד, כל זה נקרא רוח, אין מלכות, אין דיבור. הדיבור נמצא בגלות. זה הסוד של מצרים. הדיבור נמצא בגלות. למה הדיבור נמצא בגלות? כי אין דעת. דעת נשמת זה אירנפין, נשמת התפארת, אמרנו קודם, זה הכל, נשמת הכל, נשמת הרוח איננה. לכן אין דיבור. אז הדיבור לא יוצא. אז מי נמצא? הדיבור האלוהי. דרך הגלות של עם ישראל, המלובש בינתיים בבני ישראל. זה ברור מה שאני אומר? אוקיי. אז יש כאן קושייה. מה זה ואני ערל שפתיים? וכי שפתיו של משה היו אטומות שלא יכול היה לדבר? מה זה הסיפור הזה? מה התורה באה לספר לנו כאן דברים כאלה? כן? הרי מקודם כבר אמר שהוא כבד פה וכבד לשון, כן, והקדוש ברוך הוא כבר ענה לו מי שם פה לאדם. כן? זאת לא שאלה, כן? זה מי? מי? שם פה לאדם. אם אין לך בינה, אני מבין, אז אין דיבור. אדם לא יכול להתבטא בלי בינה. אתה חונה לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, ואז יש אפשרות להתבטא. אדם שאין לו, אז מי שם פה לאדם? אם אין מי, כי המי נמצא במיצר, מצרים, זה מיצרו של מי, אז אין אפשרות. ועוד, שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי אהיה עם פיך. וכי תעלה על דעתך שלא היה כן. אז איך זה משה אומר, ממשיך וכאילו לא קרה כלום, והוא עדיין אומר, ואני ארץ שפתיים. כן, שאני איני יכול לדבר, אם כן, איכן דבר ההבטחה של ואנוכי אהיה עם פיך. דרך אגב, האנוכי, כן, הוא גם סוד האהיה, ואנוכי אהיה, יחד עם הפה. אהיה זה הלבוש של הבינה. והמלכות צריכה את האימא העליונה כדי לגלות. ולכן, ואנוכי אהיה, שם אהיה עם המלכות פיך. אז מה התירוץ? איך משה יכול לחזור על אותה טענה, אם אתה לא זוכר, ענה לו, מי שם פה לאדם, ואני אהיה עם פיך, אנוכי אהיה עם פיך. אז למה משה מוסיף עוד שאלה על שאלתו, ואומר עוד פעם, ואני ארל שפתיים, תוך כדי משפט, איך ישמע אני פרו, ואנוכי ואני ארל שפתיים. דרך אגב, זאת הסיבה שפרו לא ישמע. הרי הוא אמר לפני זה שישראל לא שמעו. ואיך ישמע אני פרעה? זאת אומרת שבגלל שישראל לא שמעו, פרעה לא ישמע. אז מה הוא מוסיף עכשיו בסוף הפסוק? ואני ערל שפתיים, מה זה קשור? אם אתה ערל שפתיים, גם ישראל לא שמעו. אז אומר הזוהר, יש כאן סוד. כי משה היה מרכבה אל התפארת, ששם שורש הכל, קוף ובלמד. זה בעצם הסוד. המדרגה של משה היא מדרגה של כל. המדרגה של המלכות זה המדרגה של הדיבור. כבר למדנו ועמדנו על ההבדלים בין כל ובין דיבור. הכל הוא פנימי והדיבור הוא חיצוני. דיבור מלשון ד' בר. לכן, הדיבור שהוא בעצם שייך למלכות, הוא זה שהיה בגלות. הכל לא יכול להיות לאהבה. פשוט מאוד, כי הכל הוא דבר פנימי. הכל הוא פנימיות. הדיבור הוא דבר חיצוני. אז החיצוניות, כלומר יכולת הביטוי, יכולת הגילוי, שם נמצאת הגלות. הגלות אף פעם לא נמצאת ברבדים הפנימיים, ברובדים העמוקים, אין דבר כזה. שם זה תמיד אור. הבעיה היא בביטוי החיצוני, בגילוי החיצוני של אותו עניין. שם יש בעיה, או שזה פתוח, און, ואז אתה מדבר, או שזה סגור, אוף, ואז כל המדרגות בעצם דוחקות, אבל אי אפשר להתבטא. לכן הדיבור היה בגלות, כי הדיבור שייך למלכות. אז איפה נמצאת הגלות? רק בחלקים החיצוניים. גלות זה לא דבר פנימי, כי בפנימיות עם ישראל נקרא גאולי אדוני, אשר גאלם מיד צר. עם ישראל בפנימיותו תמיד בן חורין. לא יכול להיות עבד, אין דבר כזה עבד. לכן כשהעבד, כשהוא קיים, עבד עברי, כשהוא מגיע לקומה הפנימית הזאת שנקראת היובל, אז מיד הוא יוצא לחופשי. מה זה, בגלל שעברו 49 שנים? לא. פשוט מאוד, בגלל שברובד הפנימי אין גלות. אין עבדות. שם זה נקרא על מדחירו, עולם החירות. זה היובל. אז בעצם אומר לנו כאן הזוהר הקדוש, שהמלכות, החלק החיצוני של כל המימד הזה, שם הייתה סתימה. אבל בפנימיות, שום דבר לא קורה, שום דבר לא זז. דרך אגב, ככה הסברתי היום באחד השיעורים, בסייעת הנשמיה, שיציאת מצרים זה בעצם גילוי המדרגה הפנימית הזאת. זה מה שמשחררים. משחררים את הניצוץ האלוהי שהיה גנוז ולא התגלה עד כה. ברגע שאתה מגלה את המדרגה הזאת, זאת אומרת אפשרת חלק החיצוני לבטא את פנימיותך, אז אתה נגעל. ולכן בעצם מה יש בפנימיות הזאת, בניצוץ האלוהי, ביסוד הפנימי, בסגולה? נמצא דבר אחד, שאם אתה מגלה את הנקודה הזאת, אתה מיד נגעל. איך קוראים לאותה נקודה? עם ישראל. זה הסוד. אם אתה חופר מספיק עמוק בתוכך, אתה לא עוצר באמצע. באמצע או בהתחלה אתה תמצא רק את עצמך. ככל שתעמיק יותר, תפגש עם העם. זה מדרגה. וכשנגעת בעם, בנקודה הפנימית, היסודית, הסגולית, מיד אתה נגעל. אי אפשר להישאר דקה אחת יותר, כי אתה מיד נוגע בנקודה העמוקה ביותר, שנקראת דרך אגב בכמה שמות נרדפים גם הבן הבכור, בני בכורי, ישראל. ברגע שנגעתי בבכור הפנימי שבי, אז הבכור הזה יצא, והסילוף של הבכורה, מי שחשב את עצמו בכור, הוא מת. אין אפשרות אחרת, זה מיידי, זה קורה באופן מיידי, ספונטני. לכן הדיבור, שהוא בעצם החלק החיצוני של חיתוך האותיות, כן? מה הוא בא לעשות? הוא בא לתת לכל שהוא פנימי לבוש. אז הדיבור הוא לבושו של הכל. כי המלכות היא המוציאה כל הפעולות של התפארת, מן הכיסוי אל הגילוי. הנה. ואתה היא בעצמה הייתה צריכה אל הגאולה. אם היא לא מצליחה לבטא את הסוד הפנימי שיש בה, אז יש כאן פיצוץ פנימי, כי יש לך בעצם נשמה עמוקה וגדולה כל כך שדוחקת, דוחקת. מקודם עשיתי לכם את התנועה, כאילו זה ממעלה למטה. אבל אתם מבינים שבתורת הסוד, הלמעלה זה הפנימי, והלמטה זה החיצוני. אז אותו דבר, זה תנועה שהיא באה מבפנים, ודוחקת החוצה. רוצה להתגלות. לכן, היה משה ערל שפתיים, כלומר שהייתה לו בעיה לפרש את התוכן הפנימי הזה. רואים את זה היום מבחינה פסיכולוגית, אדם שקשה לו לבטא במילים פשוטות וברורות ומדויקות את מה שהוא מרגיש, אז הוא מגמגם. כי הוא לא מצליח בעצם לאחוז במילה המדויקת שתלביש את מחשבתו באותו רגע. זה דבר גדול מאוד. זה מקצוע עמוק. זה לא פשוט לנסח דברים, לתת להם את הצורה החיצונית. זה גם סוג של דבר. ולכן, הדיבור הזה היה צריך לגאולה. לכן היה משה ערל שפתיים מלפרש הדברים, ומשום זה אמר משה, ואיך ישמעני פרעה? כלומר, אם המילה שלי בגלות, אם הדיבור שלי בגלות, אז אם השכינה מתלבשת במדרגות אחרות, איך פרעה ישמע את המסר היסודי? פנימי העמוק של הקדוש ברוך הוא. כי הרי במצרים אותו קול, הוא מתלבש במלכות המצויה. מהי המלכות המצויה במצרים? מלכות דסיטרא אחרא, חס ושלום. כמו בכל מדינה מחוץ לארץ ישראל. אז איך קוראים למדרגה שנמצאת במצרים, אז זה שר, שר של מצרים, זה נקרא רש ה' ב', רש ה' ב', 207. אז שימו לב, זה אותה גמטריה כמו רז. כלומר, או שזה רז בקדושה, או שזה רש ה' ב' בקליפה. שזה שר של מצרים. ואז מה קורה בעולם הזה? העולם הזה אילם, כי אי אפשר לבטא. אז יש אילמות אלוהית בעולם. הקדוש ברוך הוא לא יכול לבטא, כי עם ישראל לא נמצא, כי המלכות לא פועלת, כי אין מי שיהיה בן שיחו של הבורא, כי השופר של הבורא עדיין לא יצא ממצרים, לא שוחרר מהמאסר שהוא נמצא בו. אז הדיבור האלוהי לא יכול להתבטא, לא יכול לצאת. אז הקדוש ברוך הוא נמצא במצב גלותי חס וחלילה. לכן צריך להכתיב גאולה לעצמו. לכן אי אפשר להראות את הגבורה. אתם מבינים למה הגאולה קשורה לספירת הגבורה? אתם זוכרים שאמרנו את זה כמה פעמים? שכל פעם שכתוב ברוך אתה השם גאל ישראל, אז י' כבב כאיזה בניקוד שבט, אתם זוכרים? שזה קשור למידת הגבורה. אני לא רואה שום הבעת פנים, כן? לא. אתם דגים. דגים זה טוב, אבל צריך להיזהר. אז למה הגאולה קשורה לגבורה? כי הגבורה היא האחראית על חיתוך המילים, על הדיוק. כשאין לך יכולת להתבטא בצורה מדויקת, בול, זה מצב גלותי. ומשה לא יכול שלא להיות מדויק, כי הקדוש ברוך הוא מדויק בתכלית הדיוק, לכן אומרים לנו חכמים, אין מילה מיותרת, כל מילה שהתורה בחרה היא מילה שהיא ממש הדיוק, בתכלית הדיוק. אין מה להוסיף, אין מה להוריד. אפילו המכות צריך לקרוא אותן כפי שהן מופיעות בתורה. קינים בלי יוד וכו' וכו' וכו'. ומי שאין לו הגדה מדויקת, כמו שכתוב בתורה עצמה, אז הוא יכתוב קינים עם כמה יהודים שהוא רוצה וכו' וכו'. הגבורות זה המלכות. מלכות זה גבורה. אם אין גבורה, אין דיוק. אם אין דיוק, אין גאולה, כי אי אפשר לגלות את הרצף האלוהי בעולם הזה. תשימו לב כמה דיוקים יש במשכן. כל מילימטר הורס את הכל, או מאפשר גילוי אלוהי. אני רק רוצה להמחיש לכם שאם במשכן היה פספוס של מדרגה אחת, של סנטימטר אחד, לא שומעים את הכל. הקדוש ברוך הוא לא נשמע. תבינו את זה, זה לא סתם בנינו איזה מין ארמון. לא, יש כאן מדרגה פנימית, בנויה. ואם חסר או יש משהו בתוספת שלא בדיוק, לא שומעים את הקול האלוהי. אין כאן משחקים, זה כמו מספר טלפון. אם בסופה מספר במקום אחד שמת שתיים, נגמר, אתה כבר הגעת למישהו אחר. יש כאן דיוק. לכן גם הגילוי האחרון, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מתי הוא יוצא. אצלנו זה קצת קשה, ככה לעשות, לא יודע. לכן אמר משה, אין לי כוח הדיבור. כלומר, משה, מה קורה לו? הוא משתווה למצב שבו נמצא עם ישראל באותו זמן. כשמשה אומר, אין לי, זה אומר, אין לעם. אותו דבר. הרי אני רק בחינת קול, וכשאני רק בחינת קול, זה כמו זכר בלי נקבה. זכר בלי נקבה זה שפיכת זרע. כלומר, אסור לי אפילו לדבר. אם אני לא בטוח שהמילים שאני אומר לא נכנסות לתוך כלי קיבול. אתם מבינים כמה צריך להיזהר? גם כשאנחנו זורקים מושגים, אני צריך לדאוג לכך שהתלמידים יבינו. לכן זה הדיבור, המלכות היא הדיבור, זעיר אנפין או התפארת, זה הכל. ולכן, אם אין חיבור ביניהם, אם אין זיווג בין קול ובין דיבור, אין אפשרות בכלל לשמוע שום דבר. ולכן, אין מסר, יש חיסרון. ועל כן... כן.
אפשר לאפשר לאנשים מתי שאתה תרשה לשאול שאלות? חנה, הבנתי שיש לך שאלה.
אני מרשה כל שנייה, אני אמרתי לכם שאתם דגים.
כן, הם כרגע במצב של השתקה. הם יכולים לשחרר מי שרוצה, אבל לא רוצים להפריע לכם.
מי שרוצה לשחרר ולצאת מהאקווריום, הוא יכול.
טוב, אז קודם כל תודה רבה. שאלה, אם היו כל כך ברעש, במצרים, מתי היה להם את האפשרות להיות בשקט ולהבין את הפנים, לשמוע את הקול הפנימי? זאת אומרת שזה היה הרבה חיצוני בחוץ.
השאלה היא מצוינת, ואנחנו תמיד ברעשים ובקולות ובכל מיני הודעות, בכל מיני שידורים חיצוניים כל כך שיש הרבה רעש, אבל אין מסר אמיתי. מרוב רעש, מרוב רעשים, כן, לא שומעים את המסר הפנימי, וזה בדיוק מה שקורה בחיים. כשיש יותר מדי חיצוניות, החיצוניות מרעישה. אתם יודעים, היום איך אומרים בתוכנית טלוויזיה, אם הייתם, אבל בתוכנית עצמה, שם, לא במה שמשודר בטלוויזיה, בתוכנית, שם, איפה שהם מצלמים, הם לא אומרים לאנשים כפיים, תעשו רעש. זאת אומרת, זה סתם חיצוניות. ולכן, אין אפשרות לשמוע בזמנים של רעשים. אז כדי להשתיק את הרעש, צריך להתחבר פנימה. זה מה שעושה הדג, והוא נכנס לעומק המים, כדי להיות קשוב למסרים, לתדרים העמוקים ביותר, ולא לחיצוניות הרדודה. אם שמתם לב, אתמול מי ששמע את השידור של בנימין נתניהו, ראש ממשלתנו, קודם כל צריך להודות לו, כיוון שהוא עובד 24 שעות ביממה. היום דיברתי עם מורי ורבי הרב צוקרמן, והוא אמר לי שבשיעורים שלי אני צריך להודות לבנימין נתניהו, והוא גם הודיע לי שבפגישה האחרונה עם ראש הממשלה, הרבנים, כן, של הכיוון הדתי-לאומי, התחילו להעביר מסרים לראש ממשלתנו, כמובן שהשיעור נשאר בינינו, כן? והמסרים הללו הם מסרים של תוכן. ולכן שמתם לב שראש הממשלה התחיל לצטט פסוקים מהתורה, מהתנך, כי את צרה היא ליעקב וממנה יבשע, וכל מיני סיפורים של יציאת מצרים, שאבותינו היו במצרים. מאיפה זה נולד? זה נולד ממש בשעות שלפני ההופעה שלו, שהוא פגש ברבנים, שלא נזכיר את שמם עכשיו, שמתחילים להעביר לו מסרים עמוקים פנימיים, וככה זה ימשיך כנראה, כי הוא לאט לאט בונה את עצמו, מכשיר את עצמו, להופעות מלכותיות יותר. לכן, זה אני מקווה עונה על השאלה של חנה.
תודה רבה.
על כן שיתף הקדוש ברוך הוא את אהרון, תשימו לב עכשיו, יש שחקן נוסף, שנכנס לתמונה, אהרון הכהן. ומה נאמר עליו? אהרון אחיך יהיה נביאך. כי הוא היה בחינה אחרת. הדיבור של אהרון לא היה בגלות. הדיבור של משה כן היה בגלות, כי משה בעצם הוא ההשתבות לעם ישראל. אהרון הוא נביא. והנבואה של אהרון לא נסתמה, כמו שנסתמה נבואתו של משה, שהיה כל כולו שייך לעם ישראל. לא זו בלבד, אלא שמשה ואהרון זה ספירות נצח והוד, שזה בעצם גם כן שתי השפתיים. ומבין שניהם יוצא הדיבור. אז משה הוא בנצח, תשימו לב שהשפה העליונה אינה זזה. הנה, אני מחזיק אותה חזק, ואני יכול אפילו לדבר. אבל אם אני מחזיק את השפה התחתונה, אי אפשר. זאת אומרת שמשה הוא בנצח, גם כשהוא לא פועל, אהרון ממשיך את עבודתו, ולכן בינתיים זה השחקן שנכנס לתמונה. עכשיו, הזוהר יפתח את מה שאמרנו. בואו, כל זמן שהדיבור שהוא סוד המלכות היה בגלות, הכל הסתלק ונסתם ממשה. כן, יש גלות, הדיבור נמצא בגלות, החלק החיצוני לא מתפקד כראוי, לא מגלה, אין מה לעשות בחלק הפנימי. אז משה כאילו נסתם, כאילו מסתלק. והדיבור שהוא המלכות היה אטום, בלי קול. אטום מלשון גם תומעה, מלשון אטימות, מלשון חוסר גילוי, חוסר הבעה של מה, קודם כל, לא של הדיבור של משה, של הדיבור האלוהי. הרי בשביל מה צריך ללכת אל פרעה ולספר לו את כל הסיפורים האלה? מישהו יכול לענות לי? זה לא שאלה רטורית, אני מחכה לתשובה. הלו?
אתם משוחררים, דברו.
מישהו מהצד השני של הקו? חוץ מרעצים, אני לא מעט.
טוב, חברים, אני השתקתי את כולם, וכל אחד שרוצה לדבר, שפשוט ישחרר את עצמו אישית.
אפשר לחזור על השאלה?
אסנת, השתקת גם את הרב.
כן, אני רואה, אבל הוא פתאום נעלם לי. רגע.
לא שומעים אותך, הרב.
עכשיו שומעים.
זהו, עכשיו כן.
אסנת, תיזהרי לאיפה את לוחצת.
אני מורה, אתה יודע, זה חלום של כל מורה לעשות השתק לכולם.
אני אגיד לכם למה משה רבנו חייב ללכת לפרעה ולדבר איתו ולשוחח איתו ולבקש ממנו. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. וידעו מצרים כי אני השם. זה לא רק לצאת, זה לא רק שעם ישראל יצא עכשיו ממצרים. אנחנו רוצים לשחרר את מי, לגאול את מי? את העולם, את האנושות. האנושות בדמותה של מצרים באותה עת. זאת אומרת שעם ישראל, כשהוא יוצא ממצרים, הוא צריך לשחרר את האנושות כולה. מהזווית הזאת אפשר לומר שיש איזה מין פספוס גדול ביציאת מצרים. אתם יודעים למה? כי מצרים לא יצא. בינתיים מי שיצא זה רק עם ישראל. מצרים עדיין לא יצאה מהמצרים, מבית עבדים. מצרים זה בעצם אומות העולם. אתם מבינים את מה שאני אומר? כשמצרים לא יצאה ממצרים, היא חייבת לחכות לחג מאוחר בהיסטוריה, שיהיה חג הסוכות. ששם גם האומות תנצלנה מן הגלות, ובתורן יצאו מהגלות. כלומר, שחג הסוכות הוא חג הפסח של אומות העולם. אנחנו כבר נגאלנו בפסח שלנו. מה שצריך עכשיו להיגאל זה אומות העולם. לכן כל מה שקורה היום זה כדי לאפשר לישראל כבר עזור לאומות העולם ולגאול אותן, מגלותן. כי אם לא, לא עשינו כלום. זה לא רק שאנחנו ברחנו ממצרים, יצאנו ממצרים, זה לא האישו. האישו זה להיכנס לארץ ישראל. למה? כי מארץ ישראל, מאותו מקום, אפשר להשתדר לאומות העולם. ונברחו לך כל משפחות האדם. אתם מבינים שכשעם ישראל יוצא ממצרים ונשאר בגלות המדברית, היום באירופה, באמריקה, הקול של עם ישראל לא נשמע. נשמעים קולות פרטיים, לא הקול של האומה. הקול של האומה יוצא רק מפה. כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 9:30, השעה 10, והנה החדשות. הכל יכול לצאת רק מירושלים. כי מציון תצא תורה, הוא דבר, הדיבור, כדי שהוא לא יהיה בגלות, הוא דבר השם מירושלים, ממלכות דקדושה.
אפשר שאלה נוספת?
שלא יהיה הרגל, כן? סתם, תעלי.
אם הקדוש ברוך הוא היה צריך שמשה יהיה הצינור שידבר, זאת אומרת שפרו היה ברמה יותר גבוהה ממשה?
שאלה מצוינת, שנייה.
שלא יהיה הרגל, אז.
שלא יהיה הרגל. פרעו אכן ברמה גבוהה מאוד. זה בעצם הייצוג, זה האנטיתזה של משה, אבל מבחינה מסוימת הם כאילו באותו גובה, הייתי אומר. זאת אומרת שיש כאן חוכמה שהקדוש ברוך הוא חפץ בה, ודרך אגב, עובדה שפרעו עשה תשובה וניצל. והפך להיות המלך של נינווה, אחרי התקופה הזאת. הוא לא מת בים סוף כמו כל החיילים שלו. אז יש כאן בעצם מימד מאוד גבוה, שמשה צריך לעלות כדי להתגבר על מדרגתו של פרעה. דרך אגב, משה פוחד בהתחלה. פרעה מכונה התנין הגדול. הרובץ בתוך יאוריו, זה לא דבר קטן של מה בכך. פרעו שולט על המציאות הגשמית כולה, על הטבע, על הטבעת הטבעית. פרעו שולט לחלוטין. פרעו בעצם שולט על שם אלוהים כביכול. לכן אומרים לנו חז"ל שעשה את עצמו אלוהה. כל עוד ומשה רבנו לא בא בשם גבוה יותר, שזה שם הוויה, אי אפשר לעשות שום דבר נגד פרעה, ואף אחד לא נצאת מקצרים. אז אנחנו ממשיכים. אני מקווה שעניתי לך על השאלה.
תודה.
רגע רב, לאוזי יש גם שאלה?
אוזי וזמרתיה. אלא שאיני שומע את שאלתו.
עוזי, תגביר את הווליום, לא שומעים אותך.
עוזי, אני שומע רק את האופנוע, אני לא רואה אותך ולא שומע אותך. טוב, מי ששומע את השאלה שלו יכול אולי להגיד לי אותה, כי אני לא שומע כלום.
הוא שאל אם צריך להחזיר את אומות העולם בתשובה.
בוודאי, בוודאי. זה בדיוק העבודה של עם ישראל. זה בדיוק העניין שלנו. אם אנחנו לא משדרים לעולם את המהות האלוהית, לא עשינו כלום. באנו לשחרר את האנושות, לא באנו לשחרר את ישראל. זה רק חצי עבודה. ולכן אנחנו חייבים לחזור לארצנו כדי להתחיל את השידור. כשעם ישראל נמצא בארצו, השידור מתחיל. בוודאי. אז אנחנו ממשיכים. כן.
אפשר רגע רק שאלה לפני שממשיכים. אמרת שאנחנו בעצם צריכים לגאול גם את...
אני לא רואה. מי שואל? מיכאל?
כן. אמרת שבעצם צריך שגם מצרים יגאלו, בעצם אומות העולם.
כן.
עכשיו, הרי ידוע שגם בזמן מצרים נשארו חלק מבני ישראל במצרים, ומתו שם גם מבני ישראל. אז השאלה זה היום, לדוגמה.
איפה ראית שמתו מבני ישראל?
אני שמעתי שבמכת חושך בעצם היו...
אתה שמעת, אבל איפה זה כתוב בתורה?
לא, אני לא ראיתי את זה כתוב.
כי כתוב בתורה, ולכל בני ישראל היה אור. משמע שמי שלא היה בני ישראל היה בחושך.
אז נגיד במצב הזה... כלומר,
אין להם תואר של בני ישראל אם הם היו בחושך ולא ראו את האור. מה שאני אומר פה זה חמור מאוד.
אז יכול להיות שמישהו שנחשב במרכאות כבני ישראל, אבל הוא לא, נגיד, אז באמת כבן ישראל, הוא...
אז אני אענה לך תשובה של מה שאומר הרמב״ם, אבל אם יש לך לב חלש, אני מציע לצאת.
לא, זה מצוין.
זה בסדר? טוב. אז תחזיקו מעמד. הרמב״ם אומר שכל אדם שיהיה אפילו מלא בתורה ובמצוות, שאינו נכלל בכלל ישראל ואינו דואג לכלל של האומה, אין לו חלק לעולם הבא. ולכן מי שלא רצה להיות שותף למהלך של היציאה, עבד באותו רגע.
אז זאת אומרת שמי שלא היה שותף בעצם לא היה נקרא כבן ישראל.
בדיוק. בדיוק.
תודה רבה.
ומי שיצא כן מאומות העולם, שנקראים הערב רב, זה בעצם הדוגמי שמשה חייב היה לשחרר חלק מהאומות כדי שיהיה זיכרון תודעתי שעשינו כבר חלק מהעבודה. שלא הכל עבד, שלא הכל עבוד, עובדה שהערב רב יצא איתנו, כלומר לקחנו איתנו דוגמית של אומות העולם, למרות ש... מי שיצא מהערב רב לא יצא כדי להיכנס לארץ ישראל, אתם מבינים את זה. מי שיצא זה בגלל שמשה נחשב בעל יכולות, ואני יודע מה, בראש שלהם קרא איזה מחשף גדול, עם קריסמה, דתיות, זה מה שמשך אותם, לא ארץ ישראל. לכן ברגע שמשה נעלם, מבחינתם עושים עגל. עשה לנו אלוהים. למה? כי אנחנו יצאנו בשביל משה, ואם משה האיש לא ידענו מה היה. אין לנו מה לעשות פה. אנחנו לא באנו איתכם כדי להיכנס לארץ ישראל. אנחנו מדברים, אנחנו נותן לנו תורה, ומספיק. כן, הדברים עמוקים, אני מקווה שאתם מבינים מה אני אומר בלי לומר.
כן, אז רק עוד משהו קטן, סליחה, אמרת שבעצם בן אדם צריך לכלול בעבודה שלו את כלל ישראל. עכשיו, בוא נגיד, לא במצב של עכשיו, כמו שאנחנו בסוג של איזה הסגר, אבל איך בן אדם, נגיד, שאולי אין לו גישה באמת, לא יודע, לארגונים, לכלל האנשים ודברים כאלה, יכול בעבודה הפרטית שלו לכלול את כלל ישראל בעצם על ידי כוונה בלימוד שלו, או גם במעשה ממש?
שום כוונה ושום כלום. הוא בא לגור ולהשתתף בהקמת המדינה ושותף בכל המהלכים של מדינת ישראל, בארץ ישראל, של עם ישראל. לא צריך יותר מזה. מי ששותף למהלך הזה, הוא כבר נקרא צדיק. אם יש לו יכולת, והוא יכול גם להבין, לקלוט וללמוד את זה, אז זה חיבה יתרה נודעת לו. אנחנו ממשיכים. יש לנו, אם כן, מצב שמשה נמצא בגלות בגלל שהקול שלו, שהוא בעצם מידת התפארת, לא יכול להתגלות למטה. כלומר, משה רבנו, הנבואה שלו כל כך עליונה שהיא אפילו לא מתלבשת בקומות התחתונות. צריך שמישהו בשבילו יהיה עוד נביא. תשימו לב שביחס של משה לאהרון, משה הופך להיות כאילו אלוהים, ואהרון הופך להיות הנביא שלו. הוא יהיה לך נביא ואתה תהיה לו לאלוהים. זאת אומרת שיש היררכיה כאן מאוד מאוד חשובה להבנה. כיוון שהאספקלריה שממנה מקבל משה את נבואתו היא גבוהה מאוד. היא נקראת אספקלריה מהירה. מבחינתה למעלה היא, אין לה גלות, כן? הגלות זה רק בהופעה, בגילוי. יש או אין גילוי, זה מה שקורה, זה נקרא גלות. לכן, הנבואה של משה בעצם פועלת, אבל מקום גילוי נבואתו, זה דרך המלכות, ולכן לא היה לו אפשרות לגלות כי אם דרך אהרון. כיוון שהדיבור שלו בעצם לא יכול היה להיכנס לחדור אל תוך המציאות התחתונה. משה עליון מאוד. הקושי אצל משה זה להוריד את הדברים ולממש אותם במציאות. לכן גם צריך אדם נמוך ממנו כמו בצלאל, כמו אוליאב, אנשים שמסוגלים לתרגם את העניינים האלוהיים למטה. ככל שאדם גדול יותר, אז יכולת הביטוי שלו צריכה לגדול יחד עם זה. ויש כאן בעצם מצב לא פשוט, של רצון לומר דברים, אבל מצד שני צריך להיות בדברים שאתה אומר, ולא להיות רק חיקוי, של מה ששמעת ואתה חוזר על מה שכבר שמעת. אתה צריך להפנים את מה שאתה אומר ולהיות במה שאתה אומר. וכל זמן שהדיבור היה בגלות, היה משה הולך בשליחות המקום מבחינת קול בלי דיבור. אז משה הוא כן, נודד בשמי המציאות, בלי יכולת עדיין לגעת בקרקע. שלא היה לו חיתוך המילים בשפתיו, אלא היה אומר לאהרון, ואהרון היה גומר את הדיבור, ואומר את הדיבור לבני ישראל או לפרעה. אתם יודעים שהנביאים, אם בנבואה עסקינן, הם בעצמם כשהם מנבאים, הם לא יודעים בדיוק מה אומרת הנבואה הזאת, איך היא תתממש. זאת אומרת שמקבלים איזה מסר כללי, ורק בבוא הזמן אנחנו יודעים ומבינים מה רצה לומר הנביא, שהוא בעצמו כביכול לא ידע איך זה הולך להתלבש במציאות הטבעית. וכך הלך משה, קול ולא דיבור. אפילו כשיצאו ישראל ממצרים. שימו לב, גם אחרי שישראל יוצאים, משה עדיין כמו קול בלי דיבור. עד מתי? עד שקרבו ישראל להר סיני וניתנה התורה, ובזמן ההוא התחבר הקול בדיבור. הנה, זה הסוד של החתונה הגדולה. ביום חתונתו, ביום שמחת לבו. שהקול והדיבור מתחתנים, זה מתן תורה. רוצה לומר שאז התייחדו שתי התורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבעל פה, שהיא נמצאת במלכות, ואז הדיבור שהוא המלכות, אז אפשר לשמוע אותו. יש דיבור. ולכן כתוב, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. למה שם אלוהים? כי זה בעצם השם שכבר מתלבש. כמה זה בגמטריה אלוהים? מילוי. אתם יודעים הטבע, נכון? הטבע, רציתם להגיד, שמעתי, ראיתי אותך. עם החיתוך. אז אלוהים זה לא רק הטבע, אלוהים זה מילוי. כלומר, זה האפשרות למלא, זה הכלי. דרך אגב, המילה אלוהים, יש שורש למילה מילוי, מלא. שזה בעצם היכולת למלא משם הוויה. שם הוויה ממלא, כן, את הכלי שנקרא אלוהים, כמו נרתיק. לכן, ואז משה היה נמצא שלם בדיבור כראוי, כי נתרפא מכבדות הפה שהייתה לו. כן, כבד פה וכבד לשון. ואז יש לו רפואה. למה? כי ברגע שיש חיבור בין עליונים ותחתונים, אין כבר שום מחלה. שימו לב שמגפה, חס וחלילה, זה בגלל שיש חיצוניות יתר. מגפה זה לשון מגופה, יש רק גוף. אז ברגע שיש מגופה, אם בגפו יבוא, בגפו יצא חס וחלילה. צריך להיזהר מישא גפו. ישא גפו זה רק אהבה חיצונית. צריך אהבה פנימית, צריך שורש פנימי, צריך חתונה עם הכל, ולא רק חלקים חיצוניים. ברגע שעם ישראל דומה לקדוש ברוך הוא, מתי אתה דומה לקדוש ברוך הוא? כשאתה בנתינה. כשאתה בהשפעה, זה בעצם מציל אותך. ולא יהיה בכם נגף, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. למה? כי הם נותנים. ברגע שאתם נותנים, אתם נומים לו, ואז הנגף בורח. ואז הקול והדיבור בשלמות כחדה בשלים, ומלכות נתייחדה כאחד בשלמות. ועל דם משה התרעים במילה גרם, ועל כך משה התלונן בהתחלה ואמר, ואני אבל שפתיים, כי הדיבור נגרע ונחסר ממנו. חוץ מאותה פעם שהמלכות דיברה והתרעמה עליו, כן? כשהוא אמר, ומאז באתי אל פרעה, הרע לעם זה. כלומר, המשיח בעצמו אומר לקדוש ברוך הוא, מאז שלחת אותי, יש יותר נזק, מה עשית? למה באתי בכלל להיות גואל? דרך אגב, לא רק הגואל לומר את זה. אנשים יכולים לומר את זה. אתם יכולים לשמוע היום אנשים, לצערנו, שאומרים, היינו בשקט. אם זה הגאולה, אז בשביל מה הגאולה? רק בלבנים, נגיפים, העולם הלך והשתנה, אנחנו כבר לא יודעים מה יהיה מחר, איפה העסקים, איפה הביזנס, כן? הכל ברצפה. אז מה, איפה הגאולה? אז בעצם זאת התלונה, ומאז באתי אל פרעה. כן? הרע לעם הזה. וצריך לתקן את זה. באז אחר. אז ישיר משה. ואז למדנו כבר שזה בעצם אחד רוכב על שבע, שזה גם כן חיבור בין עליונים ותחתונים. רק חתונה כזאת, יכולה לבטל את כל הנגיפים התחתונים. ולכן, בגלל שמשה הקשה ודיבר בצורה כזאת, למה הרעות על העם הזה, מיד שם אלוהים הופיע, שזה סוד הגבורות. ומה הוא אומר לו? אני השם. מעניין. שם אלוהים מופיע ואומר לו, כן, אתה רואה רק את החיצוניות. כלומר, גם אם אתה במצב של משיח, גם אם אתה שליח השם, אתה התעסקת עכשיו רק בחיצוניות של הדברים, והעובדה שבפנים אני י' כ-ו'-כ'. כלומר, יש רחמים בכל התהליך הזה, אם אתה לא מסוגל לראות, אז יש בעיה. למשל, כמו המצב של היום, יש כמעט 1.5 מיליון ישראלים שחזרו לארץ לקראת הפסח. בחיים לא היה דבר כזה. עד ששומע את כולם, אין כמו בבית, התגעגעתי לארץ ואני רוצה לחזור. רק לידיעתכם, עשיתי צילום בסייעתא דשמיא לפני 5 שעות, 4 שעות, ליהודים שרוצים לעלות לארץ בזמן הזה, והם פשוט במצב של המבוכה הגדולה הזאת העולמית, והיו נותנים הכל כדי לעלות לארץ עכשיו, וכיוון שהכל סגור, אז הם במצב של דיכאון. אז כל בלילה, מאוחר מאוד, היה לי קשר מישהו בממשלה, בסייעתא דשמיא, והוא אמר לי במילים האלה, אני חייל שלך 24 שעות ביממה. היום עשיתי סרט שמזמין את מי שרוצה לעלות לארץ. פשוט להשאיר הודעה עם מספר הנפשות בטלפון. אנחנו רוצים למלא מטוסים כדי להביא כמה שאפשר יותר. אנשים גם בזמן הזה, גם ברגעים האלה רוצים לעשות. לא עברה חצי שעה שכבר ברשימה היו 25 משפחות. אני אפילו לא יודע, כי אני עכשיו בשידור ישיר, כמה משפחות התווספו מאז. כי הסרט עדיין עוד לא עלה בכלל. אז ברוך השם, יש מהלכים מאוד מאוד גדולים שקורים גם בעת הזאת. לכן שם הוויה שהוא רחמים נמצא בתוך המהלך הזה של הדין. רבותיי, אני לא אלאה אתכם, אנחנו נסיים את השיעור עוד כמה דקות.
רק שאלה הרב.
מה?
משה הוא הפנימיות של עם ישראל.
כן.
וקדוש ברוך הוא מדבר דרך משה.
נכון.
משה מעביר את הדיבור הזה לפרעה, לאומות העולם.
נכון.
צריך או יכול להיות מצב כזה שעם ישראל מדבר דרך משה, בלי משה בעצם? כאילו שהחיצוניות של עם ישראל תדבר לאומות העולם?
כן. זה שיעור ידוע אצל הרב חרלאפ, שעניינו אצל הרב קוק, זצ"ל, שהרשעים של עם ישראל, שזה החיצוניות של עם ישראל, ישנם רשעים רק לדבר אחד, שהם יהיו הגשר עם אומות העולם. כלומר, האנשים החיצוניים בעם ישראל, אתה חושב שהם רשעים, אבל יש להם תפקיד שהם בעצם מגשרים. ולמה צריך רשעים כאלה? כי בלי אותם רשעים, הדיבור של עם ישראל היה כל כך גבוה שלא היו מקשיבים להם. אז צריך מישהו שיהיה מאוד מאוד קרוב לחיצוניות של אומות העולם, שהוא שמה כדי שיהיה בעצם גשר. אז נכון, זה קיים.
תודה.
אנחנו מסיימים, בואו ראה. שכן הוא שהדיבור שהוא סוד המלכות התחילה לדבר והפסיקה דברים, לפי שעדיין לא הגיע הזמן שתוכל לדבר. כלומר, יש מהלכים שבהם הדיבור מתחיל ופתאום פוסק באמצע. המהלך פתאום מתחיל ופתאום מוסיף, אתה אומר, רגע, רגע, התחלנו את זה משהו, למה זה נגמר, מה קורה? זה כמו בתהליך של הגאולה, זה בדיוק אותו דבר. אתה רואה תהליכים כל כך דרסטיים, כל כך חזקים, פתאום הכל נגמר. למשל, חס וחלילה, חס וחלילה, יכול להיות שאחרי כל הסיפור הזה פה עם הנגיף הזה, פתאום הכל יירגע, והכל ייעלם, ואנשים יגידו, נו, זה כל הסיפור, עברנו את זה, ברוך השם, נגמר הסיפור. כי זה לא ימשיך. צריך לקחת גם את האפשרות הזאת בחשבון. זה בעצם סגנונו של המשיח. כל דודי דומה דודי לצבי או לאופר העיין, על הרי בסמנו, על הרי בתם. זאת אומרת שלפעמים הוא נגלה, לפעמים פתאום נפסק כל התהליך ואתה שואל את עצמך, נו מה היה, מה הקשר בין החלק שלפני לחלק הבא? למה יש אוויר באמצע? לכן הדיבור היה בגלות, ולא הגיע הזמן לדבר, יש לפעמים דיבורים שלא מגיעים. למה? כי זה לא הזמן. כמו שיעקב לא רצה לפתוח את החלום של יוסף, כתוב, ואביו שמר את הדבר. גם זה חלק מהחוכמה, לדעת מתי לומר דברים ומתי לא. לכן משה לא היה שלם בדיבורו בתחילה, והיה ערל שפתיים, כי משה היה בסוד הכל, ובא בשביל הדיבור להוציאו מן הגלות, בשביל זה שלחו אותו. כיוון שהדיבור יצא מן הגלות, והתחברו הכל והדיבור שהם זון, כמו שאמרנו, זכר ונקבה, בהר סיני, אז משה בעצם התרפא מחוליו. ואז הכל והדיבור הפכו להיות בעצם מנגנון אחד שלם. חבריי היקרים, המהלך שאנחנו נמצאים בו היום, כמובן שהוא חלק בלתי נפרד מכל המהלך הגדול של יציאת מצרים. כמובן שלא סתם הדברים נמצאים בין פורים לפסח, שזה שתי גאולות, שני סגנונות של גאולה. גאולה מלובשת בטבע וגאולה ניסית. ואנחנו צריכים היום לסמוך גאולה לתפילה. אנחנו צריכים היום לסמוך גאולת פורים לגאולת פסח. אנחנו צריכים להבין שהגאולה הנסתרת בטבע שורשה בגאולה שהיא ניסית. בעזרת השם, לא צריכים להפחיד את האנשים, גם לא צריך להבטיח דברים, לא לדבר סתם ולזרוק דברים על משיח ומשיח ומשיח, הוא יבוא שבוע הבא וזה. אנחנו מתפללים, כל מה שאנחנו אומרים זה רק בגדר תפילה, כי אף אחד לא יכול לדעת איך יהיו הדברים עד שיהיו. אז בעזרת השם אנחנו תפילה, בשבוע הבא אם אתם פנויים, אני רוצה ללמד עוד שיעור לפני פסח, או ביום ראשון או ביום שני, אתם תחליטו, או שלישי, אני חושב ששלישי זה כבר יהיה מאוחר, אבל ראשון או שני, אני רוצה לעסוק בפסוק, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לדגוף. אני רוצה לפתח איתכם את הרעיון הזה, מי הוא אותו מלאך משחית, שיש לו רשות לדגוף, ומה העיקרון הזה להישאר בתוך הבתים. יהי רצון שעד אז נחיה את השבת הזאת בצורה האמיתית, לא לשכוח שמדובר בשבת הגדול, עם אותו תאריך של יציאת מצרים, 10 לחודש, ממש כמו שהיה אז, היום. ובשבת הגדול, בני ישראל לא סתם היו בבתים, הם לקחו את התלה, שהוא אלוהי מצרים. ולא סתם בחרו בתלה להיות אלוהי מצרים, כי התלה הוא שורש הזמן. ומצרים לקחו את הזמן כאלוה, כמו שהיוונים יעשו מאוחר יותר. שיקחו גם הם את הזמן לאלוה, שנקרא קרונוס. ברגע שעם ישראל לוקח את הזמן הזה, את האלוה הזה של הזמן, כלומר, תופס את הזמן וקושר אותו, מתי הוא יכול לעשות את זה? רק ביום שהוא לא זמן, בשבת הגדול. ואז מה אנחנו עושים באמת בשבת הגדול? תופסים את הזמן ומכניסים אותו לרובד הרבה יותר גדול מהזמן, כדי להוכיח לעולם שעם ישראל קשור למדרגה הרבה יותר עליונה מהרובד הטבעי הזה. נולדנו בגדר יוצא מן החוק, צחוק, יצחק, להזכיר לנו ששרה הייתה אילונית, לא היה לה אפילו רחם, אישה בלי רחם שיולדת, לא מבין. זה עם ישראל. במילים אחרות, במילים פשוטות, גם אברהם, כאן אי אתה זוכה לבנים, אתה לא יכול להיות מוליד, אין לך דברים, אפשרויות להוליד, שם בארץ ישראל פתאום הכל משתנה, אתה יכול. למה? ויוצא אותו החוצה. יש לנו אפשרות לצאת. מה זה לצאת? להתעלות, לגדול, לחפש את המימד הפנימי העמוק שבנו, ומהכוח הזה בעזרת השם לזכות לגאולה שלנו, הגופנית, כי הגאולה הנשמתית הייתה במצרים, עכשיו זו הגאולה הגופנית, ומאותה גאולה גופנית יחד עם הגאולה הנשמתית, גם כן, בעזרת השם נגאל את העולם. תודה רבה לכולכם.
אמן.
תודה רבה.
כן, אפשר שאלות.
קודם כל שואלים אם יש אפשרות לעשות ביום רביעי, בשתיים בצהריים, את מבית מסעות איתך?
בעזרת השם, כן.
אוקיי, וכתבתי בצ'אט, אם מישהו רוצה להקדיש את השיעור לרפואת, גם שלחתי לך בוואטסאפ רשימה.
אני לא ראיתי את הרשימה, אבל אנחנו קודם כל נכוון על כל חולי עמו ישראל. אמן. גם השיעור שעשינו עכשיו רטרואקטיבית, על כל אומות העולם. הקדוש ברוך הוא רוצה קצת יותר מכל מה שעשינו עד היום. כן, אתם רואים את זה, נכון? לא מספיק סתם תפילות, לא מספיק סתם ישיבות. אומר לנו, תפסיקו עם כל זה. שבו בשקט בבית. כנראה שהתבלבלתם קצת, אני רוצה תורה הרבה יותר עמוקה. אז בעזרת השם אנחנו משתדלים כמה שאפשר, אנחנו לא מזלזלים לא בתפילות ולא בלימוד, אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנגדל קצת, ונפסיק להיות תוקים שעושים פעולות בצורה שאין לה תוכן, חס וחלילה. אז כן, אנחנו מכוונים את כל השמות הללו לרפואת המין האנושי כולו, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילותינו, ומעשינו, לפעמים התפילה צריכה לשבות בבחינת דבר אל בני ישראל וישעו. אז אנחנו עכשיו כנראה בנסיעה, ואז משתיקים לנו קצת את התפילה. אני רואה שוורבוע שמח עם חיוך קטן על הפנים. תודה רבה לכולכם.
תודה לרב.
תודה רבה.
בשורות טובות, ישועות ונחמות.
תודה רבה.
אתם עדיין בשידור?
כן.
כן.
אתם לא רוצים ללכת, אה?
לא.
זה היה קצר.
אי אפשר ללכת. אי אפשר ללחוץ על האנד. לא רוצים אנד.
זה happy end, יש לי אני. תודה רבה, צוריאל. למרות שהיית שקט, ראיתי את המילה שלך. תודה, גם לך. אתה ברוך.
ברוך השם.
תודה. גם אתה חסר לי. בקרוב ניפגש בבית המקדש, אמן.
אמן.